נתחיל בעזרת השם פרי הארץ על פרשת משפטים. אולי בשביל קצת להמתיק את הדברים, מה בעצם הנושא שרב מנדל מויטבסק הולך ללמד אותנו פה, הוא בעצם הולך להסביר לנו מה ההבדל בין משפט שמיים, משפט, אולי משפט שמיים כמו שהוא מתגלה בעולם הזה, בבית דין שמנוהל על ידי דין תורה, לבין ערכאות. אנחנו יודעים שבאמת אחד הדברים החשובים, מיד אחרי מתן תורה, הקדוש ברוך הוא בא ומלמד אותנו, ואלה המשפטים, מיד אחרי הסיפור של משפטים, לא ללכת לערכאות של גויים, אלא משפטים רק על פי התורה. למה הדבר הזה כל כך חשוב? אני הייתי רוצה אולי קצת להקדים את המאוחר, כי זה עניין שרב מנדל יזכיר רק לקראת סוף המאמר, אבל הייתי רוצה לשים את זה כהקדמה, ועם זה נתקדם לאורך על המאמר. יש במידות ומשקלות, בסיפור של המידות ומשקלות, זה נמצא בסוף פרשת כי תצא, הגמרא מקבילה את הסמיכות שיש שם גם לעניין של זכור את אשר עשה לך עמלק, שזה מאוד מאוד קרוב אחד לשני, ומידות ומשקלות יש על זה הרבה, דיברנו על זה בעבר, יותר נכון כתבנו על זה בעבר, על העניין של מידות ומשקלות, החשיבות של העניין. המלבי מסביר שם, הוא אומר שאדם צריך לדייק במידות ובמשקלות שלו, והפסוק אומר כי תועבת השם, כל עושה אלה, כל עושה עוול. אומר מי שמזלזל במידות ובמשקלות, בסופו של דבר הוא יגיע למצב שהוא יעשה כל עוול. לעומת זאת, אדם שמקפיד על המידות ומשקלות, למען יאריכון ימיך, הוא אומר, הוא ידבק במידה של שלך שלך, ולא במידה של שלי שלי, ועל ידי זה ישכון השלום ביניהם. הסבר הדברים, לכאורה. יש משנה באבות. המשנה אומרת שיש מידה שנקראת שלי שלי ושלך שלי, זה המידה של רשע. יש מידה של שלך שלך ושלי שלך, זה המידה של צדיק. ויש מידה שנקראת שלי שלי שלך שלך, זו מידה בינונית, ויש אומרים זו מידת סדום. מה זה? זה משהו מאוד קיצוני, המידה בינונית, מידת סדום, ההשוואה ביניהם. אז מתוך דברי המלבים שם בכיסאיצה, בתורה והמצווה לספרי, מובן ש יש שתי גישות לחיים. יש גישה לחיים שבן אדם שם מול העיניים מטרה אחת, שלי שלי. זאת אומרת, מה ששלי, אף אחד לא נוגע. ואם מישהו ינסה לקחת מה ששלי, לא, לא, על זה אני אתקומם, אני אעמוד, אשמור על הזכויות שלי, כן? הזכויות שלי, שלי שלי, זה הכי חשוב. כתוצאה משלי שלי, גם שלך שלך. אבל מה העיקר? מהו הערך העליון? שלי שלי, שלך שלך הוא רק תוצאה. ואז מה קורה במקום של ספק? במקום של ספק, אז אנחנו אומרים, רגע, 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 מה הכי חשוב? שלי שלי. אז אין מקום, חייבים להחמיר כדי לא חס ושלום לצאת פרייר שאולי מישהו לקח ממני משהו. אז לכן אם שלי שלי הוא הערך העליון, זה נשמע מאוד מאוד דומה לשלי שלי לשכה שכה, כאילו זה נשמע שתיים שווים, אבל לא, יש הבדל גדול. כי בשלי שלי הלחומרה יהיה שחס ושלום לא יקרה מצב שוויתרתי על זכות ששייכת לי, כן? למצות את כל הזכויות. לעומת זאת, אם הגישה מלכתחילה באה ממקום של שלך שלך, חשוב לי הזכויות של האחר, חשוב לי הזכויות שלו, לא רוצה לגעת במשהו שהוא לא שלי. נכון, התוצאה של זה תהיה, שלך שלך, שלי שלי. אבל מה יקרה במקום של ספק? אם שלך שלך, שזה הכי חשוב, במקום של ספק אני לא נוגע. זאת אומרת, יש פה שלי שלי שלך שלך, והם מאוד מאוד קרובים ומאוד מאוד דומים, ויש ביניהם נטייה דקה, איפה הדגש, איפה הניגון, איפה עיקר הטעם, על שלי שלי או על שלך שלך. איפה זה בא לידי ביטוי? במידות ומשקלות. ועל זה אומרת לך התורה. אם אנשים דבקים במידה של שלך שלך, מה שחשוב זה לא לפגוע במישהו אחר, לא לפגוע בזכויות של האחר, ימן יאריכון ימיך, הם יגיעו לשלום, הם יגיעו לדרגות גבוהות מאוד, קיצור, יהיו כל הברכות. לעומת זאת, רחמנה ליצלן, אם אדם אותו דבר מאוד מאוד דומה, נשמע ממש דומה, שלי שלי שלך שלך, אבל הדגש הוא על השלי שלי, הוא יגיע למצב של כל עושה אלה, כל עושה עוול, הוא יעשה כל עוול שהוא. עמלק סמוך לפרשה הזאת. כי, הפירוש, העיקר זה לעמוד על הזכויות שלי. עוד פעם, את זה כתבנו כבר, דיברנו על זה בעבר, לא ניכנס לזה עכשיו. אבל מה שמובן קצת מדברי הפרי הארץ פה, לגבי משפטים, אומר נקודת היסוד של הדינים של תורה, משפטי התורה, זה חסד. חסד זה נתינה, זה מחשבה על האחר. כתוצאה מזה, כדי שיהיה קיום למה שאני נותן לאחרים, כדי שדברים לא יהיו מבול של שיטפון בלי גבולות, חייבים להעמיד גבולות, חייבים להעמיד דין. אבל המטרה של הדין זה לשמור על הזכויות של ההוא. המטרה של הדין זה שלך שלך. לעומת זאת, בדינים של שכל בשר ודם, ולא משנה כרגע אם שיטת משפט כזאת או שיטת משפט אחרת, אם זה יהיה לפני רפורמה או אחרי רפורמה, הכל בנוי בעצם על הבנה אנושית של בני אדם. הבנה אנושית של בני אדם נובעת ממקום של הרצון שלהם לשמור על הזכויות של עצמם. המניע להקים בתי משפט זה הרצון של אדם לשמור על הזכויות שלו. עוד פעם, לא שלך שלך, המניע הוא שלי שלי. ולכן היות והמניע הוא שלי שלי, זה כל כך קיצוני, השלי שלי מול שלך שלך, אנחנו בעזרת השם ננסה עכשיו לראות את הדברים בפנים, נראה לי שזה דבר שאפשר אולי קצת להגדיר את העניין הזה. כמובן שאת העניין הזה, הרב מנדל פה בפרי אורץ, יסביר לנו ממש בעומק, ובוא נלמד והשם יעזור לנו. טוב, הקטע מתחיל, הכותרת היא פרשת משפטים שבת שקלים, כי בסוגיה הזאת הוא יבאר גם מה העניין של שקל, מה היה הקושי של משה רבינו להבין את העניין של השקל, שזה המכריע, היכולת הזאת ללכת מהחסד אל הגבורה. זאת אומרת, הרצון הוא חסד, וכדי לממש את החסד, וכדי שלחסד תהיה אחיזה, אני חייב לצמצם, אני חייב ליצור כלי מצומצם, כן? שייתן אפשרות להכיל את החסד וליהנות ממנו. בסדר? נמנן את זה בעזרת השם. טוב, בוא נראה. שאל השואל, כן? כמו שהסדר היה אצל מנדלה, אחד התלמידים שישב שם בשולחן שאל על מאמר חזל להבין אותו, ואז הוא התחיל לדבר, שאל השואל, שלושה דברים נתקשה משה, כך כתוב במדרש, זוהר הקדוש, עד שהראה לו הקדוש ברוך הוא. מהם השלושה דברים האלה? והן מנורה, החודש ושקל, נכון? איך מעשה המנורה, שהקדוש ברוך הוא הראה לו מנורה של אש, את החודש, מה הסדר של עיבור החודש, של קידוש החודש, ואת זה משה רבינו היה לו קשה עד שהקדוש ברוך הוא הראה לו, ודורשים את זה ממה שכתוב בכל מקום זה, וגם שקל. זה ייתנו, משה רבינו התקשה להבין מה זה השקל, עניין של מחצית השקל, שהקדוש ברוך הוא הראה לו שקל, שהוא מעניין פרשת שקלים. אז להבין מה היה קשה למשה, מה הביאור בעניין הזה. פתח הרב, התחיל רב מנדל ואמר, ואלה המשפטים, פרש רשי, ואלה, אז יש פה, אלה זה פוסל את הראשונים, ואלה עם וב, מוסיף על הראשונים, מה הראשונים מסיני, אף אלו מסיני. טוב, ולכאורה, זאת אומרת, הוא לא מבאר פה את השאלה, אבל לכאורה מתוך התשובה מתבאר שמה כל כך חשוב? למה צריך להדגיש על פסוקים בתורה שהם באים לבאר את הלכות משפטים שוואלה, גם אלה מסיני, זאת אומרת, יכול להיות מה המשפטים אשר תשים לפניהם, בלי המילה ואלה. זה לא פסל את הראשונים, אלא מוסיף על הראשונים, יש קשר הראשונים מסיני אפילו מסיני. למה כל כך חשוב לפרט שהדינים והמשפטים שנאמרים בפרשה הם קשורים להר סיני? ואחר כך, בא מיד הפסוק, לפניהם, לפניהם ולא לפני ערכאות של גויים שמייקר שם אלילים, זה הלשון של רשי, שנאמר כי לא כצורנו צורם ואויבינו פלילים, ולכן יש איסור גדול בללכת לערכאות של גויים. העניין הוא, ופה הוא מסביר גם מה שהתורה כל כך מדגישה את המשפטים בכלל לקשר אותם להר סיני, וגם למה כל כך חשוב שהמשפטים צריכים להיות על פי תורה, אומר שלא לגשם מצוות דינים שהם לכאורה גשמיים מורכבים. אומר, יש דברים שאתה יודע וברור לך מהרגע הראשון שהם מצוות, שהם דברים רוחניים, אין מה להסתפק בזה, ברור שהנחת תפילין זה לא איזה משהו שהוא הסכם חברתי בין אדם לחברו, אין שום משמעות לזה בהסכמים חברתיים, ולכן חייב להיות שזה מצוות של תורה, זה רצון השם יתברך. אבל כשאנחנו מדברים על מצוות שהם לכאורה גשמים מורכבים, הוא מביא דוגמה, כי תקנה עבד. אז התורה מעמידה לך את צורת ההנהגה שלך עם העבד, מהם הזכויות שלו, מהם זכויות הקניין, מהם לאומות הזכויות האדם הפרטי, וכולי, בסדר? זה דילמות שכל בני האדם בעולם מתמודדים איתם, עם להגדיר את זה בצורה ברורה, להגביל זכויות מסוימות כדי שיהיה קיום לזכויות של נוספות, וכי תקנה בדברי, הנה מצוות ד' שומרים. כן? כסף או כלים לשמור או פקדונות, כל הדברים האלו מבוארים בפרשה שלנו. אז אומר, כשאלת השואל שהוא אומר שהרי לכאורה חוכמת תכונה ופילוסופיה, זה כנראה לא כתוב אצלנו את השאלת השואל, אבל כנראה ששואל שאל, שהרי לכאורה חוכמת תכונה ופילוסופיה, שחוכמתם ובינתם לעיני העמים, והיא מדברת בגשמים יותר פשוטים ממצוות דינים ומשפטים. זאת אומרת, כשאנחנו באים לדבר על חוכמה. חוכמה בדרך כלל זה לא הדינים. דינים זה דברים שיש בהם חוכמה, אבל חוכמה הרבה יותר פשוטה. כן, גם לא צריך להיות משכיל גדול וללמוד שפה חדשה לגמרי כדי לדבר על סיכומים בין בני אדם, איך להתנהל בשומרים או פקדונות או בקניינים למיניהם. יש פה הבנה פשוטה ומאוד מעשית ובסיסית. לעומת זאת, יש דברים שהם חוכמת תכונה, שגם אסטרונומיה שהיה מקובל בזמנם כחוכמה מאוד מאוד עליונה, או פילוסופיה. שהיא, כן, אהבת החוכמה בדרגה הגבוהה, אז זה באמת חוכמה ובינה, אם אנחנו מדברים על חוכמה של תורה לעיני העמים, זה תכונה, פילוסופיה, שמדבר על גשמיים יותר פשוטים, כן? גשמיים יותר פשוטים, דברים פחות מגושמים, יותר נאצלים, יותר חכמים, מאשר מצוות, דינים ומשפטים שנאמר לנו שמדברים על דברים גשמיים ומאוד מאוד חומריים. אז בא רב מנדל ואומר פה זה סוג של סוגריים, אם אמנם הוא אומר האמת היא, שכשאתה בא ומדבר על משהו ששווה מיליארדים, ואתה אומר הבדל של זה שתי אגורות, זה שלוש אגורות, זה לא באמת משמעותי, למרות שזה יותר מזה. נכון, זה יותר מזה, אבל זה לא ביחס. זאת אומרת, ביחס הדבר הגדול, שהוא ענק, יש לך בניין של 100 קומות, ואתה אומר שזה סנטימטר וזה 2 סנטימטר. בסדר, יפה מאוד, אבל זה לא ביחס לדבר הבניין גבוה של 100 קומות. זאת אומרת, אם אמנם בלב האחי, זאת אומרת, גם אם תדבר על החוכמה ותכונה ופילוסופיה, על הדברים שהם יותר חכמים, הבל הם המעשי תעתועים, גם הם לא באמת חוכמה, ביחס לחוכמת התורה שאנחנו מדברים עליה. מה לתבן את הבר וחוכמת מה להם? כאילו, מה אתה בכלל משווה בין תבן לבר, בין התבועה עצמה, לפסולת שלה, וחוכמת מה להם? כאילו, כל החוכמה, מה זה? המשוער אומר, כל החוכמות האלה, כולל הפילוסופיה והתכונה, והחוכמות הנאצלות יותר, הם המשוער בשכל האדם הגשמי, זה מגיע משכל אדם, דבר מגושם, הקלה ונפסד. השכל של האדם הקלה והנפסד, אז גם המחשבות שלו והתפיסות שלו הם דבר קלה ונפסד. מה שאין כן, זה השוואה לתורתנו הקדושה, שנסתכל בה וברא את העולם, שיסוד אלוקותו יתברך. כן, יש, עכשיו הוא בא וכותב כמה וכמה מהשבחי התורה, עוד פעם, לא רק ביחס לשבחי התורה כשלעצמה, אלא גם שבחי התורה ביחס אל העולם. זאת אומרת, מה שאדם מקבל מפילוסופיה, מתכונה, ידיעות חשובות, דברים חשובים, נחמד, חוכמה בגויים תאמין, אבל זה לא שווה ולא מתקרב אל חוכמת התורה, סוד אלוקותו יתברך, שנסתכל בה וברא את העולם, היא ה... blueprint, התוכנית של העולם, שם הכל נמצא, וכמה פנים, ויש בה שלמות כזאת שהיא מתגלה בכמה וכמה אופנים, כפטיש יפוצץ סלע, כן, לכמה וכמה ניצוצות, וכמה אפשרויות, 70 פנים לתורה, והיא קדמה לעולם, לפני כל העולם, היא לא חלק מהיצירה שלנו, היא לא לפרש את מה שכבר קיים, היא להגיד מה הולך לקרות לפני שהוא נוצר. זה רמה אחרת לגמרי, ונעלמה מעיני כל חי, זאת אומרת, היא לא באמת בתפיסה של אדם כמה שהוא לומד, כן, איך אמר בעל שם טוב, תורת השם תמימה, שלא נגע באדם מעולם, כמה שאדם חושב שהוא מבין, הוא לא מבין, וכל אות ותיבה, עניין ומצווה, כל דבר שיש בתורה עם זה, עניין, מצווה, תיבה או אות, אפילו אות אחת, הכל סוד אלוקותו. זאת אומרת, אין פה גם משהו יותר, זה לא שמתוך כלל הדברים יוצא לנו משהו נכון. לא, כל פרט וכל עניין וכל, גם בכלל וגם בפרט, גם ברמת האות, גם ברמת התיבה, זה לא אוסף של אותיות. אות, משמעות, כל אות בפני עצמה. וכשהן מצטרפות יחד לתיבה, יש לה משמעות בפני עצמה. וכל עניין שמתבאר בתורה, זאת אומרת, כמה אותיות שהצטרפו לכמה תיבות, שהצטרפו לעניין, גם הוא יש לו עניין בפני עצמו שמתגלה, ומצווה, זאת אומרת, צירוף של כמה עניינים יחד שמשפטים או פסוקים שמצווים על מצווה, זה עוד יותר אור גדול. זאת אומרת, יש פה שילוב של כמה וכמה דרגות, מפרט ליותר כללי, וכל פעם חידוש נפרד שיש בדבר הזה. הכל סוד אלוקותו וסוד בריאת העולמים וקיומם, כן, גם בריאת העולם לכתחילה וגם קיום העולם כרגע, איך הדבר נפרד? כל דבר שבתורה, כל דין, כל מצווה, מוכרח, כן? מוכרח. כל דבר הוא לא בדרך אפשר, הוא לא אחד מכמה אפשרויות. כל פרט שכתוב בתורה וכל אות מוכרחת, מחויבת, ואי אפשר בעניין אחר, למה להיותו משתלשל ממקום גבוה? כי שכל אנושי מדבר על מה שיש, על מה שקיים, עד כמה שהוא מבין אותו, עד כמה שהמציאות נמצאת לפניו. זה שכל אנושי יכול לבוא, לדון, לראות אותו. לפעמים יותר עומק, לפעמים פחות עומק, במה שקיים אחרי שהוא קיים. כשאנחנו מדברים על חוכמת התורה, אנחנו מדברים על חוכמה שהיא בשורש של הכל, נעלמה מהכל, היא מוכרחת, כל דבר נוסח דווקא בצורה הזאת. אגב, דוגמה פשוטה, כן? כשאנחנו מדברים הרבה פעמים בדברי הפוסקים, יש את התשובות תרומת הדשן. עכשיו, תשובות תרומת הדשן, ידוע שהתרומת הדשן כתב את הספר שלו, זה לא שאלות אמיתיות שבאו לפניו, אלא הוא ניסח את השאלות כדי לכתוב את התשובות. זאת אומרת, כשיצא לו חידוש, הוא רצה לנסח אותו, אז הוא כתב שאלה. כאילו, נניח מישהו היה בא ושואל, מה עושים במצב כזה וכזה וכזה, מישהו מחר את השור שלו ואז הוא קנה, ואז הוא מחר עוד פעם, ומה יעדים? ואז הוא כותב את התשובה להלכה, מה צריך לעשות. יש משמעות לידיעה הזאת שתרומת הדשן זה ספר שנכתב, השאלות שם הן לא אמיתיות, זאת אומרת לא סיפורים שקרו שעליהם הוא מתייחס, אלא דברים שהוא כתב לצורך התשובה, כי בתרומת הדשן אנחנו יכולים לדייק מכל פרט בשאלה. זאת אומרת, אם אנחנו לומדים בריבוש, או בתשובות הרמב״ם, או תשובות הרשב"א, לא משנה, כן? ואנחנו רואים שהוא כותב סיפור. בן אדם בנה בית, ואז היה עלייה על גבה, ואז היה מרזב שהוריד גשמים, ואז הגיע שכן, ובנה, והוא מפריע למרזב לרדת לגשם, וסיפור שלם. עכשיו, זה שזה היה בית ועלייה על גבה, ופה מישהו אחר, ויש שם שכן שלישי, זה משמעותי? לא. יכול להיות שכן, צריך לראות את התשובה, ולפי זה לדון אם זה משמעותי או לא, כי לא בהכרח שכל פרט שכתוב בשאלה יש לו משמעות. היה סיפור, מעשה שהיה, כך היה, מה לעשות? נכון? אז לא כל מילה יש לה משמעות. לעומת זאת בתרומת הדשן, אם אנחנו רואים שהוא מספר שתי אחיות, והצעירה שבהם התחתנה עם מישהו, ואחר כך התגרשה, זה, האם זה משמעותי שהייתה לאחות גדולה? כן. כי אם לא היה משמעותי שהיה לאחות גדולה, הוא לא היה כותב על האחות הזאת. הרי זה סיפור שהוא ימציא, כן? סיפור ששאלה שהוא ניסח מעצמו. אני אומר, זה נקודה, כן, ידיעה פשוטה, חשובה. אבל זה נוגע גם כשאנחנו מסתכלים על חוכמה ועל תורה. חוכמה בעולם, יש כל הזמן את ה... עוד פעם, היום זה הולך ומשתנה, אבל בגדול היה לך, עד לפני כמה שנים, היה מאוד שכיח שרופאים אמרו על איברים מסוימים בגוף שהם מיותרים, אפילו המציאו לזה שם יפה. כן, יש כאילו השקדים, התחול, כל מיני איברים בגוף שהם מיותרים. למה? כי אתה דן על מה שאתה רואה. על מה שאתה רואה כמו שאתה רואה אותו. ואז, טוב, מה לעשות? זה נמצא פה, כן? אבל אתה מנסה לפרש את מה שיש. אם אתה מגיע מתוך תפיסה של כל מה שכתוב פה, כל מילה בחוכמה הזאת, כל אות, כל הגה, כל דבר שכתוב פה, הכל, זה, ככה זה נכתב, כל דבר יש לו משמעות. זה לא כי יצא ככה לכן זה ככה, ועל זה אנחנו דנים. זה דיון של אחרי שהסיפור קרה. כשאתה מנסח את הסיפור מראש, אז יש משמעות לכל פרט בסיפור. ולכן, בחוכמה של התורה, בשונה מחוכמת ערכאות, חוכמת, אפילו חוכמה גבוהה של תכונה ופילוסופיה, גם אנחנו, התורה נוסחה מראש קדמה לעולם. ולכן, כל דבר הוא מוכרח ואי אפשר בעניין אחר, להיותו משתלשל ממקום גבוה, ולכל מצווה שבתורה שורש למעלה בפרטית, וזה הבסיס של ההבדל בין כל החוכמות לבין חוכמת התורה. כאן אנחנו באים לדבר על פרט מסוים בחוכמת התורה, הפרט של דינים ומשפטים. שזה פרט מסוים שעליו אנחנו פה נבוא לדבר. טוב, מה זה דינים ומשפטים? ברב מנדל ואומר, דינים ומשפטים הם הגבלות. נכון? הדינים ומשפטים הם הגבלות. כשבית הדין יושב, בשבתו כבית דין, הוא הולך לדון על גבולות בעולם. אתה לא יכול לקחת, אתה לא יכול להתפשט, אתה יכול לקחת מה שלא מעבר למה שלך. לא, זה שלא, זה שלך. להעביר בעולם מצב של דין, מצב של משפט, מצב של הגבלה, מצב של צמצום, להעמיד גבולות. זה התפקיד של בית דין, כל בית דין. לא משנה כרגע אם זה ערכאות או בית דין של תורה, הוא מעמיד גבולות. למה צריך בכלל גבולות בעולם? בא עכשיו רמנדל ואומר, אבל בכדי להבין העניין דרך כלל, נאמר לחזור אל הראשונות, לחזור אל הראשונות כאן זה גם במשמעות של היסודות הגדולים שאנחנו יודעים אותם, וגם כי בפרשה הקודמת, פרשת יתרו, הוא דיבר בדיוק על העניין הזה, אז יכול להיות שגם זה הכוונה כאן לחזור לראשונות, כי אין סוף ברוך הוא דיו באלוקותו, ואינו צריך לשום נברא. שהרי הכל מאיתו, ולא רצה בבריאת העולם, כי אם מגודל חסדו וטבעו להיטיב, כמאמר עולם חסד יבנה, כדי שיהיה למי להיטיב. טוב, אני לא חושב שניכנס כעת לסוגיה מאוד מאוד גדולה הזאת, אלא ניקח את זה ככה, זה היסוד הידוע, כן, הקדוש ברוך הוא בא לברוא את העולם, הוא לא צריך את זה, אלא כדי להיטיב. זאת אומרת, מטרת הבריאה, מגודל חסדו וטבעו להיטיב, כמאמר עולם חסד ייבנה, כדי שיהיה למי שהיטיב. עכשיו, למי להיטיב? חשוב, ודיברנו על זה כבר כמה פעמים, הלהיטיב הזה הוא לא רק איזה ידיעה מעורפלת בתחילת הבריאה, היא דבר גם שבא לידי ביטוי כל רגע ורגע במהלך הבריאה. לא תמיד זה גלוי לנו לעיניים לגמרי, אבל זה כל הזמן קיים, זה ידיעה מתמדת, זה רצון מתמיד שנמצא כל הזמן בטבע הבריאה, הרצון הזה להיטיב. הזכרנו שבוע שעבר בשיעור מעזר הקודש, מה שמביא מרב מנדל מרימינוב, שגם בכל סעודה שלישית, כן, רעבה דרעבין, בזמן מנחה של שבת, מתעורר עוד פעם הרצון הזה עם כל עוצמתו של רצון להיטיב, ואז לכן יש מקום להמשיך ישועות גדולות, דווקא בזמן הזה של רצון הרצונות, רעבה דרעבין, כן, הזמן הזה שמתגלה הרצון הזה בעולם, הרצון להיטיב בעולם. עכשיו, ולהיות החסד הנשפע מאין סוף, ברוך הוא, ברגע שמגיע גם כן כזה חסד גדול, גם כן אין סוף, החסד עצמו, מקורו באין סוף ברוך הוא, אז גם כן בחסד הזה אין סוף, אין לו גבול והגבלה לרעים ולטובים. הטוב הוא מיטיב לרעים ולטובים, כן? וכל מאמינים שהוא חי וקיים, הטוב הוא מיטיב לרעים ולטובים. האמת היא שהסדר שם הוא אחרת, כן? הטוב הוא מיטיב לרעים ולטובים, וכל מאמינים שהוא טוב לכל. אבל כבר גם במשך חוכמה אנחנו רואים שהוא דורש את זה, וכל מאמינים שהוא חי וקיים, הטוב הוא מיטיב לרעים ולטובים. זאת אומרת, כמו שנהוג בשנים האחרונות, ובזמן המשך חוכמה זה לפני 100 שנה, נהוג להגיד את זה באמת בציבור בצורה הזאת. כן, הקדוש ברוך הוא באמת חי וקיים, טוב, זה פחות אקטואלי לסוגיה שלנו, אבל הוא טוב, הוא מיטיב לרעים ולטובים מצד עצם טובו. ולא ניכר שואה לפני דל, אין הבדל בין עשיר לעני, לכולם הקדוש ברוך הוא נותן, שהוא בלי גבול ודבר, עכשיו מה קורה, אבל ברגע שמגיע שפע כל כך גדול, בלי גבולות ודבר שהוא בלתי מוגבל, אינו ניכר. זאת אומרת, אין לו התגלות בעולם. כדי שתהיה התגלות, אנחנו חייבים צמצום, צמצום, ויחזור העולם לפשוטותו הראשון, ביותו באין סוף. ולכן הוא צריך להיות הגבלת התורה עד פה תבוא. לכן יש בכל דבר, התורה מגבילה את החסד ואומרת לו עד פה תבוא. זה בעצם כל חוקי התורה וכל המשפטים. הבסיס של זה, זה כמו שהוא אומר, שהוא עניין הצמצום והחוכמה הקדומה בכל דבר ודבר. כן? יש את רצונו התברך שמשם מגיע באמת שפע מאוד מאוד גדול. אבל השפע הזה כדי שיוכל לקבל, הכלי יוכל, העולם יוכל להתקיים, יהיה כלי לקבל את האור, אז צריך שיהיה הגבלה. זה באמת יסוד גדול מאוד, זה נמצא בספר דצני הזה, והגוען מעריך בזה שמה, ו... תחילת ההתגלות של החסד הוא דווקא בגבורה הראשונה, הצמצום. אולי עם דוגמה שנראה לי הבאנו אותה כמה פעמים בכמה צורות, אבל זו דוגמה פשוטה לתת כלי לזה, קצת להבין את זה. נניח שיש חבית עם יין, יין מאוד מאוד משובח, מאוד טעים, מאוד טוב, אבל אם אני אנסה לקחת את החבית עצמה ופשוט לשתות ממנה, אני לא, זה, אני כולי ישפך. יין מאוד יקר, אבל לא נעים בשביל מקלחת, אלא לשתות ממנו, נכון? אז אני לא יכול ליהנות ממנה. כדי ליהנות מהכמות הגדולה הזאת של יין שיש בחבית, אני צריך כוס, צמצום, משהו שמצמצם, וממנו אני מוזג מהחבית לכוס, ואז אני יכול ליהנות מהיין בצורה מושלמת. זאת אומרת, כדי שאני אוכל לקבל את הגילוי הגדול, צריך לצמצם אותו, בסדר? לקוס, קוס גימטרי אלוקים, לצמצום, ואז הצמצום נותן את היכולת להתגלות. בסדר? כי הגילוי של עצמו הוא פשוט, הוא גדול מדי, ריבוי אור, הכלים לא יכולים לקבל אותו, הם נשברים. הם לא יכולים להכיל יותר מדי אור. כדי שיהיה אפשרות לקבל את האור בכלים, אנחנו צריכים כלים. אני צריך כלים שהם בעצם, מעצם טבעם, דברים מצמצמים. כן? היה מוטחלן הדברנר, היה קורא לה כוסיות שנותנים בהם לחיים. כוסיות לחיים, היה קוראים להם רשויים לך. רשעים. למה רשעים? מה, יהודי רוצה לשתות קצת יח, קצת ברומף, מה אתה מביא לו כזאת כוסית קטנה? תביא כוס גדולה. כן, היה קוראים רשויים לך. אבל עצם הרשויים לך האלה, כן, המצמצמים האלה, שפתאום הכמות של היין, לא כל החבית, רק כמות קטנה אתה יכול לקחת, זה נותן אפשרות ליהנות מהיין, זה נותן אפשרות לקבל את זה. אם תיקח נורה, תחבר אותה לתחנת הכוח, בחדרה או באשקלון, איפה שזה נמצא, נורה תתפוצץ. אין לה יכולת לקבל כל כך הרבה אנרגיה. כדי שיוכלו לקבל אנרגיה, כדי שנוכל המזגן יפעל והמקרר יפעל ויהיה פה חשמל, בשביל שכל הדברים האלה יעבדו, אנחנו חייבים שיהיה פה אור, אנחנו חייבים לצמצם טרנספורמטורים, צמצומים, מצמצמים, כן? את האור, מצמצמים את האנרגיה, עד שיש לנו יכולת להתחבר וליהנות ממנה בצורה הנכונה. טוב, זה בעצם באמת דוגמה שכמה פעמים דיברנו עליו, וזו דוגמה פשוטה על העניין הזה של הצמצום. עכשיו, להתגלות אלוקות, שהוא קיום העולם ובריאתו מתחילה, אז הכל זה על ידי חוק קצוב ושקול, בפלס מוזני משפט התורה והמצווה. פה מגיע התורה, מצוות אוריראי זה מגבור או נפקס, שהיא מצמצמת את הדברים כדי שאדם יוכל להכיל את האור בשלמות ובאמת להנות ממנו. אז הוא מסביר המנדל, הוא אומר כמאמר, ודל לא תהדר בריבו. כן? שלא לרחם בדין. כדי שהדין יתקיים, כדי שהעולם יתקיים בצורה נכונה, אתה לא יכול לרחם על העני יותר מדי. דל לא תהדר בריבו. יש את הקיום של העולם, את המשפט. שלא לרחם בדין. כי תקנה עבד, עבד שש שנים יעבוד. זאת אומרת, אולי החסדים שלך רוצים שזה לא יקרה, אבל כן, אדם יכול להזכיר את עצמו, ואז הוא מחויב לדברים. כן, עבד עברי זה בעצם שוק, זה שכירות, כן? כי תקנה עבד, משנה שכר שכיר עבדך, כי תקנה עבד שש שנים יעבוד, שמקבילים החסדים שלא יתפשטו יותר על הראוי. וכן כל ענייני הדינים והמשפטים בענייני השומרים ופקדונות והלוואות, להגביל ולהפריש לכל אחד המגיע אצלו, ומחמת הגבול אשר שם, ניכר ומוגבל כל דבר ודבר למיניהו, ואין אחד נוגע במוכן לחברו. אין אחד נוגע במוכן לחברו. זאת אומרת, היסוד שהוא אומר פה הוא גדול, כי הוא מראה שהיסוד הזה של הצמצום וההגבלה והדינים והמשפט ואולי אפילו הקשיחות במשפט של דל לא תהדר בריבו והעמידה הזאת על הזכויות, היא מגיעה משורש מאוד גבוה וקדום, כן? מהחוכמה הקדומה, מעניין הצמצום. הרצון של הקדוש ברוך הוא להטיב, גם הוא צריך כביכול את הגבורה העליונה תצמצם ותיצור מקום שבו החסד יכול להתגלות, כי אז החסד מתגלה בשלמות. זאת אומרת, כדי שיתגלה החסד, אנחנו חייבים גבורה. כדי שיהיה הרחמים בשלמות, אנחנו חייבים שיהיה דין שיעמיד את הרחמים על מקומם, כדי שהם יהיו ניכרים, כדי שהם יהיו קיימים, כדי שהעולם יוכל להחזיק. והנה הגבול וההכרה, דווקא הגבול וההכרה, הוא וההכרה שיוצאת מהגבול. כי עוד פעם, כמו שאמרנו, כשאין גבול לא ניכר כלום. זאת אומרת, אין פה יין, לא נהנת מהיין. אתה צריך פקלחת, זה מה שאתה צריך. רק איפה? דווקא הצמצום גורם להכיר בטוב של היין הזה. הגבול וההכרה הוא ההתגלות אלוקותו, התברך וקיום העולם. מה שאין כן, אם היה מצב שלא היינו נותנים את זה, לא היה את הצמצום. מה שאין כן, ריבוי החסדים והתפשטות בלי גבול, אינו ניכר ומתגלה. אז לא מתגלה בכלל החסד. כי אם שווה ומשווה, קטון וגדול שם הוא, הכל שווה אין שהוא, המצב הזה נקרא מבול מים. והחזרת העולם לתוהו ובוהו, ברגע שאין התאמה, ברגע שיש יותר מדי שפע, זה כמו מבול. יורד המון המון גשם, אבל בלי גבול, בלי מידה, לא בצומצם, קצת, המים שוקעים, נספגים באדמה, אז עוד קצת, ואז עוד קצת, בגבול במידה. אלא את כל הכמות בבת אחת. במקום לשתות בכוס, עוד קצת ועוד קצת, לקחת את כל הבקבוק, שפוך על הראש. זה מה שקורה, כן? יותר מדי בבת אחת, הילד נחנק, הוא לא יכול לשתות מהבקבוק הזה, עם החור מדי גדול, נכון? אם זה תינוק. זאת אומרת, יש פה משהו שצריך להתאים, תן לילד קטן סטייק, הוא צריך גרבר, הוא צריך, לא בשר. בשר מאוד מאוד טעים, מאוד טוב, אבל זה לא מתאים לו. חתיכות גדולות מדי. בסדר, בשביל שיהיה הכרה, בשביל שלא יהיה מבול מים, צריך את הצמצום. טוב, והנה, עניין דייני ישראל, דייני ישראל, שהם, איך הם צריכים להתנהל? דיין צריך להגיע, אומר רב מנדלה, מתוך גישה כזאת. הצריכים להיות דבקים בשם אלוקים חיים. הצורה שלהם זה צריכים להיות דבקים בשם אלוקים חיים. ובהידבקם אליו יתברך. והיו ראויים להתחסד הרבה. הדיין מגיע לבית הדין, הוא מגיע לדון מה כן ומה לא, ולהגביל דברים מתוך גישה של אני רוצה לעשות חסד גדול. ושהוא הראשית והתכלית הדבקות של העלולים בעילת העילות, כל מה שמתקשר את עצמו אל הקדוש ברוך הוא, סיבת הסיבות, כמו שהקדוש ברוך הוא חסד עצום, גם אני בא פה עכשיו לבית הדין כדי להיות במצב של חסד עצום, שהוא ההתפשטות בעולם חסד ייבנה בכדי להטיב עם ברואיו, כדי שיהיה פה באמת את השפע הגדול הזה, כדי שיהיה פה עולם חסד ייבנה להטיב לברואים, זה המטרה. והנה אותה הדבקות עכשיו, כשהדיין נדבק אל הדבקות הגדולה הזאת, אל החסד הגמור הזה, הוא בלי גבול לרחמיו מרובים כגודל חסדי השם שאין לסוף, אז הוא מתחבר לחסד שאין לו גבולות ואין לו סוף. אבל תוך כדי שהדיין מחובר לנותן התורה, הוא מחובר לקדוש ברוך הוא, הוא בא לשבת בדין כדי שיהיה חסד בעולם, התורה ציוותה בגבול החסדים שלא לרחם בדין, והנה הוא מצווה ועושה, והדיין מחזיר את עצמו לחזור מן החסדים עד לדין. זאת אומרת, התנועה של דיין חייבת להיות חסד בלי גבולות, ומתוך החסד הזה הוא מבין שאין מה לעשות, צריך לצמצם, ואז ברחמנות גדולה ובחסד גדול, ובשביל שהחסד יהיה ניכר ובשביל שהרחמים יחזיקו, בשביל קיום העולם, הוא מחזיר את עצמו למצב של מן החסדים עד לדין, וזה דבר נפלא, כי טוב, זה עבודה גדולה כאן לדיינים, או לכל אחד שיש לו תפקיד כזה שהוא צריך לצמצם, הגישה חייבת להיות דבר ראשון, לדבוק בכל הכוח, בחסד, בכל העוצמה, ומתוך החסד, כדי שיהיה לחסד קיום, אז לצמצם, אז להעמיד גבולות. טוב, זה באמת דבר גדול מאוד. אני חושב שאפשר אולי לרמוז את זה גם, בוורד ש... יצא לי את זה תוך כדי לימוד מהשילוח, זה לא כתוב שם, אבל יצא לי את זה תוך כדי לימוד של הספר. כשאתה רואה שאת ההבדל בין הנחש לקדוש ברוך הוא, בחטא עץ הדעת, כן, בהזהרה לא לאכול מעץ הדעת. הקדוש ברוך הוא רוצה שאדם וחווה לא יאכלו מעץ הדעת. הצורה שהוא מגיש בפניהם את האיסור, מה הוא אומר להם? מכל עץ הגן תאכל. דבר ראשון, כל העצים בגן, הכל אתם יכולים לאכול. בסדר? אתם לא הולכים להיות רעבים, כל הולך להיות בסדר, מכל עץ הגן תאכל. הוא מעץ הדעת טוב ורע, מהעץ הזה, כן, מאוד מאוד מוגדר, אתם רואים מה זה עץ הדעת טוב ורע? לא תאכלו ממנו, ממנו אל תאכלו, יש בו שלושה שלבים. השלב הראשון זה מכל עץ הגן תאכל, הרגעה, אתם יכולים לאכול מהכל. שלב שני, הגדרה, הגדרה מדויקת, מעץ הדעת טוב ורע. שלב שלישי, לא תאכלו ממנו, איסור, מזה לא לאכול. כי למה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה שהם יקיימו, שהם לא יאכלו מעץ הדעת. הנחש לעומת זאת, מה הוא רוצה? שכן יאכלו מעץ הדעת. איך הצורה שהוא מגדיר את האיסור? אף כי אמר אלוהים, לא! דבר ראשון, לא. מה לא? לא יודע, אבל סטרס, לחץ, אתה עכשיו מרגיש לא נעים, אתה ככה זה במקום בחוסר נוחות, מצוין, יופי. לא. לא תאכלו. לא תאכלו, אתה הולך למות מרעב, אתה הולך להיות מה זה מסכן. לא תאכלו, לא תאכלו מכל עץ הגן. הגזמה. בסדר? לא הגדרה מדויקת, לא הרגעה, לא אז איסור, אלא לא, לחץ, סטרס, בלגן, תחושה לא נעימה, הגזמה, הוצאה מהקשר, כן, לא תאכלו מכל עץ הגן. זה הדרך שבה הוא רוצה ומצליח לגרום לאדם וחווה לאכול מעץ הדעת. בסדר? אז יש פה באמת, זה לימוד גדול מאוד בשבילנו, א', גם אדם כלפי, אם הוא מחנך, בבית, או בכל צורה שהיא, וגם של האדם כלפי עצמו. הצורה היא, דבר ראשון, להרגיע, מכל עץ הגן תאכל, ואז מעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. אם אתה רוצה שישמרו, אם אתה רוצה שיקיימו, אם המטרה היא שלא יקיימו, אז זה בדיוק השיטה השנייה. לא תאכלו מכל עץ הגן, תגזים, תתפרע, ואז ברור ובטוח שבאמת, ברור ובטוח שלא ישמרו את זה, כן. אני אומר, יש פה גם קצת הקשר לעניין שלנו. הצורה שבה מעמידים את הדין, הצורה שבה כרב אתה אוסר משהו, או כהורה אתה מציב גבולות בבית, חייבת לבוא מתוך גישה של מכל עץ הגן תאכל, גישה של חסד, גישה של רחמים, גישה של ההפך, אין סוף לרחמנות כגודל חסדי השם שאין לסוף. מתוך בלי גבול, בלי גבול לרחמיו מרובים. ואז, בגלל שחייבים להעמיד גבולות לטובת הילד, לטובת החניך, לטובת התלמיד, לטובת העולם שיתקיים בצורה נכונה, אז מתוך חסד ורחמים גדולים מאוד להגדיר ואת זה לאסור, ואת זה להגיד בצורה נכונה. זה מאוד מתקשר, כן, בשורש הדברים שתי העניינים האלה. אבל זה להתחיל עם חסד גדול ולחזור מן החסדים לדין, הרי שבמשפט זה מסיים רב מנדל פה ואומר, הוא מחבר ומשתף מידת הרחמים למידת הדין. זה דבר גדול מאוד שקורה כשדיין מגיע. דיין, רב, עוד פעם, זה דבר, זה גם איך שאדם דן את עצמו, כן? מתוך מצב של רחמים גדולים ורק אז העמדת גבולות, זה שיתוף רחמים בדין. שזה דבר גדול מאוד, שהוא קו המשפט, קו האמצעי, המייחד ומחבר חסדים וגבורות יחד, שהוא תחילת בריאת העולם על דרך זה, והוא קיום העולם, נכון? ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים, שיתף מידת הדין, מידת הרחמים במידת הדין, ראה שבהתחלה מידת הדין, אלא העולם מתקיים, אז שיתף רחמים בדין. השיתוף של רחמים בדין, זה הכוח הגדול מאוד מאוד הזה, וכמו שהוא יסביר, זה גם העניין של שקל, וכמה עניינים שיש בזה. אדם צריך להגיע באמת לקו המשפט, לקו האמצעי של הדעת, הדעת הפנימית שהיא שיתוף של רחמים ודין בצורה הנכונה והמדויקת. והוא אומרם זיכרונם לברכה גמר בבקמד הפלמד עומד א', מן דבוא אלה מהווה חסיד, או מי שרוצה להיות חסיד מה הוא יעשה? אז הגמר אומרת שם כמה דברים. אחד הדברים זה יקיים מיליד נזיקים, שיקיים את הלכות נזיקים. מי שרוצה להיות חסיד, מתחסד עם קונור, או חי עם השם יתברך בחסד, חסידות מאוד מאוד גדולה, הוא צריך לקיים מיליד הנזיקים, זאת אומרת להיזהר שלא יזיק אחרים, כן, כמו ש... בבטרה, הגמרא אומרת, יותר יש לו לאדם להיזהר שלא יזיק מי שלא יוזק, כן, שיהיה מאוד אכפת לו לא להזיק אחרים. עכשיו, אומר, שואל מנדלה, אשר לכאורה רחוק הוא מחסדים, ועמוק עמוק, מה הקשר במילד הנזיקין? זה כולו גבורות הנזיקין. זה שלו, זה שלי, להיכנס לכל הבעלויות האלה, ושייך לו, שייך לי, שמגיע להם, לא מגיע לו, הוא חייב, הוא לא חייב. זה הכל מאוד מאוד גבור הדיק, מאוד גבורה, מאוד צמצום. זה לא ההתפשטות וההתרחבות של האהבה והחסד. אומר, כי החסידים, להתחסד עם קונו לבד, בלי שום הפסק גשמיים, אומר זה גם, לא התעסקות עם הגשמיות הזאת ששייך לו, לא, הוא שילם, אין לו שטרקין, אין לו, יש לו הוכחה, אין לו הוכחה, מה אתה עסוק עם זה? כל עניין מלדת נזיקין הם רק גשמיים, כל התפיסה שלהם מאוד 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 גשמית. אז מה הפשט? למה באמת מי שרוצה להיות חסיד, אומרים לו, תיזהר במלדת נזיקין. אומר מנדל, אבל לפי דברינו, כי המשפט ללוקים, המשפט שמגיע במידת אלוקים, שזה הדין, הוא החסד, הוא החסד כי רב חסד, המתה כלפי חסד, הכל חסד, אינו שייך בעולם כלל. כי אם לחזור לפשיטות אין סוף ברוך הוא מגודל התפשטותו, שהוא בלי גבול. זאת אומרת, כי אם נהיה רק בחסד, אין קיום לעולם. אבל בכדי שיתראה החסד בעולם, בעולם שהוא לשון העלם, נעלם האין סוף, לא רואים אותו פה בשלמות, צריך גבול החסד והוא המשפט. ולכן באמת, כשאתה רוצה להיות חסיד, ואתה רוצה שהחסידות תהיה לה קיום, היא לא תהיה רק איזה ניצוץ מתלהב ואז קווה, אלא שיהיה לה כוח וקיום, צריך להיות מאוד מקפיד במילד הנזיקין. לקחת את החסד המאוד גדול הזה, ולצמצם אותו בכלים של דין, בכלים גשמיים של העולם הזה. וזהו אמרם זיכרונם לברכה, שאדם דין אמת לאמיתו, נעשה שותפו של הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. למה? כי אדם דין אמת לאמיתו. זאת אומרת, הוא לא רק דן דין אמת, אמת או שקר, לאמיתו, הוא קשור לאמת של הדין. זאת אומרת, הוא מגיע מתוך מקום של דבקות. המטרה שלו בדין היא רק לעשות חסד גדול מאוד, ולכן הוא מצמצם, אז הוא עושה בדיוק את מעשה בראשית. כי הגבול הם, אין הם סדרי בראשית בתחילת בריאתם, הם קיומו, כמו שקדוש ברוך הוא ברא את העולם, רצון עצום לחסד, ומתוך זה צמצום כדי שהחסד יחזיק, כך גם הדיין אמור לנהוג. וזהו תרגומו, ואילן דיניה, ואילן המשפטים שאתם עושים לפניהם, מתרגם התרגום, ואילן דיניה, די תסדר קדמהון, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, שהרי בתחילת דין צריך לסדר לפניו סדרי בראשית, וכמו שגם בוישב, מאמר ב' כותב הפרי אורץ, שהשיתוף של חסד וגבורה זה עיקר הבריאה וקיומה, זה מידת התפארת, שהן המידה שמשלבת את החסד והגבורה בסדר הספירות, תפארת לעושה, תפארת לו מן האדם, זה הבריאה, היופי של הבריאה. בתחילת דין, צריך לסדר לפניו סדרי בראשית. איך? איך מסדרים את הסדרי בראשית? עוד פעם, חסד הראשון מאין סוף ברוך הוא בלי גבול, ואחר כך מוכרח הוא על פי התורה לתת גבול ולעשות משפט, הרי שהמשפט הוא המחבר ומחובר אל החסד הראשון לעשות כאשר ציווה. בדיוק כמו שהקדוש ברוך הוא מצווה, לקחת ולצמצם את זה. טוב, זה הכל איפה בדינים, כמו שאם הם מתנהלים, כמו שהתורה אומרת, אף אילו מסיני, כן, מהכוח הזה של הר סיני, לקחת את הדינים וגם אותם לעשות על פי התורה, מתוך רצון עצום של חסד. בשפה שהגדרנו את זה ממש בהקדמה לשיעור, שלי שלי או שלך שלך, זה תפיסה של שלך שלך. חסד, לתת להוא, לתת לאחר, לדאוג לו. נכון? לדאוג להוא, ומשם אני חייב לדאוג, כדי שאני אדאג להוא, אני צריך לדאוג ששלי שלי, שלך שלך. אבל מה המטרה? הנתינה. השלך שלך זה המטרה. הייתי רוצה לתת לו הכל, אבל העולם לא יכול להחזיק לך. אז לכן מעמידים את זה על גבולות. שלי שלי, שלך שלך. אבל ברור שבמצב כזה אני לא אפלוש במקום ספק לשטח שלו, נכון? כי המטרה פה שעומדת מאחורי הכל היא לתת להוא. מה שאין, כן? ערכאות של גויים. אף על פי שהדינים שווים, יכול להיות הרבה פעמים שהדינים יאמרו אותו דבר, שלי, שלי, שלך, שלך, נשמעים מאוד מאוד דומים, וגם לגבי שומרים, לגבי פה, לגבי שם, יהיו דברים דומים. בכל זאת, אומרים לך חזל, אל תלך לערכאות של גויים. מה, אבל הם פוסקים בדיוק כמו דיני ישראל, מה הבעיה? אומר לך, אתה יודע, רוצה לדעת? הבעיה היא שאבל הוא משוער על פי שכל. זה בא משכל אנושי, ואין לו התחברות אל השכל הראשון של התפשטות בלי גבול. שהוא עניין התפשטות ראשון שאין שם חילוק. זה לא מגיע ממקום שרואה את כל בני האדם ורוצה לתת בלי גבול לכולם לגמרי ורק אז חייב להגביל את הדברים. זה לא מגיע משם. זה מגיע ממקום של יש זכויות וצריך להעמיד אותם ושאף אחד לא ייגע בזכויות שלי, אז נקים מערכת משפט שכל אחד יצליח להגן על הזכויות שלו. כן? זו תפיסה מאוד מאוד בסיסית ובוא נגיד נורמלית בעולם, אבל זה הפוך לגמרי מהגישה של התורה. והוא עניין אומרם זיכרונם לברכה על יומר אי אפשי בבשר חזיר. הוא לוקח פה גם את העניין הזה שזה נוגע לעוד הרבה דברים של גם איך שהאדם דן את עצמו. אומר, הגמרא אומרת, זה ספרה, ספרה. על יומר אי אפשי בבשר חזיר אלא אפשי ואריה הוא דרביה עלי. כן? זאת אומרת, אפשי בבשר חזיר והתורה אסרה אותו. יש פה אריה רבוץ עליו ולא נותן לאכול ממנו. שהוא התורה והגבול. כן, האריה דרבי על איזה תורה הגבול, בכדי לחבר מעשה המצווה אל רצונו יתברך, שאמר ונעשה רצונו. לא פה נקודה מאוד עמוקה, ומי שמעמיק בזה זה הסוד ישרים במאמרים לסוכות. הסוד ישרים במאמרים לסוכות, גם על זה כתבנו בעבר. הסוד ישרים במאמרים לסוכות מעריך בזה הנקודה הזאת של, אולי אפילו שורש הדברים נמצא בנפש החיים באיזשהו מקום, אבל בסדר, לא ניכנס לזה עכשיו. בגדול ההסתכלות על דברים אסורים בעולם היא גם מאותו מקום. יש פה חסד מאוד מאוד גדול. בלשון הסוד ישרים, יש פה חסד מאוד גדול, אבל לי אין כלים לקבל כרגע את החסד הזה. אפשי בבשר חזיר, בעיקרון גם זה קיים בעולם, כי זה איכשהו חסד שהקדוש ברוך הוא ברא אותו, אומנם זה קשור לג' קליפות הטמאות, איים בטניה, וידוע, בסדר, זה נושא רחב, אבל בעיקרון בשורש השורשים יש פה אורות דתוהו, יש פה המשכה שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם. אבל אני, אין לי כרגע כלים לקבל את זה. זה בעצם האמירה, זה לא פסול, זה לא, זה אסור, כי לי אין כלים לקבל את זה. זאת אומרת, האיסורים מגיעים, יש פה מצד אחד רצון גדול מאוד להתפשטות של חסד, אבל צריך הגבלה כדי שיהיה קיום לדברים, וכי אין לי כלים לקבל את זה, לכן אני לא יכול לקבל את זה. בעצם בא ואומר פה את אותו רעיון, כשאני מתייחס למצוות, לציוויים, לדברים שאני קורא, שרואים בעולם. הגישה, המבט, ההסתכלות על דברים, מהרגע הראשון, חסד, חסד, חסד. רק חסד ורחמים, רק נתינה בלי גבולות. ואז מתוך החסד ומתוך ההתחברות על כל דבר, להעמיד גבולות, כי צריך להעמיד אותם, כי התורה מעמידה אותם, וזה מה שהקדוש ברוך הוא ציווה, שאמר ונעשה רצונו, כי כך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כדי שהחסד יוכל להחזיק, חייב להיות צמצום שהאדם מצמצם את עצמו. זאת אומרת, הרצון לתת לכל דבר בעולם, לכל אחד בעולם, ואז הגבלה כדי שיהיה באמת קיום לנתינה, כדי שנוכל לתת בצורה נכונה, כדי שהנתינה הזאת תחזיק ותתקיים, חסד בלי גבול, הטבה בלי גבול, ואז צמצום. טוב, יש באמת המון מה להעריך בזה, בפרט בפרט הזה לבשר חזיר, והערכנו בזה במקום אחר. וכן אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, אומר גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה. אומר כי העושה מחמת ציווי, מה הוא עושה? הוא מחבר המעשה אל הציווי. מה שאין כן, שאינו מצווה. עוד פעם, חיבור אל החסד הראשון, שהוא בלי גבול, ואז ציווי שמצמצם אותו, לחבר חסד ודין. אהבה וגבורה, כן, חסד וגבורה. החיבורים האלה ביניהם. לכן, בערכאות של גויים אפילו אם הדין שווה, הרי אינו מצווה. שהוא לשון דבקות, ציווי זה לשון דבקות. אבל הוא משוער על פי השגה האנושית. גוף וקליפה שהוא חורבן העולם, כי זו תפיסה חיצונית של הדברים. ומגיעה שתפיסה כל כך חיצונית. וזהו אומרם, זיכרונם לברכה, שלי שלי ושלך שלך זו מידה בינונית, שהרי הגבול בין שלו לשל חברו, הוא המשפט קו האמצעי המחבר חסד וגבורה, שהוא מידה בינונית. כן, אם זה הצד הזה, מידה בינונית, זה אומר כאן לציון לשבח, שזאת מידה בינונית, המשפט קו האמצעי, שאני מגיע מחסד ומצטמצם אל הגבורה, אני רוצה שלך שלך, אבל כדי שיחזיק אני עושה שלי שלי, ויש אומרים זו מידת סדום, איך? בדיוק אותו משפט של שלי שלי שלך שלך, אם המשפט והגבול אינו על פי התורה, הקדוש, התורה והדבקות בו יתברך, כי אם על פי שכל אנושי, הרי זו מידת סדום שלך. הם מאוד 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 הקפידו שלא ייגעו בשלי שלי. שלך שלך פחות חשוב. העיקר זה השלי שלי. שלך שלך גם, גם. אבל העיקר זה השלי שלי. הרי זו מידת סדום שהוא חורבן העולם, שכל גבול הוא גבורה וקליפה. ואם הוא לא מגיע ומחובר מהשורש שלו לחסד, אז אין לו את המיתוק הזה. הוא מביא פה בהערה למטה ממאמר בחוקותיי בפרי הארץ, שעשרה מאמרות הם השתלשלות המדרגות וירידתם עד שבאו להיות מידות מצומצמות ומוגבלות ותכליתם לשמש כלים לגלות אור השם. אבל הרשעים שלא משתמשים עם המידות לקשרם בשורשם בהשם יתברך, אלא משתמשים בהם לעצמם ולטובת גופם, לכן הכלים של הגבול והצמצום נהפך לכיליון ועיבוד העולם. זאת אומרת, זה אותם כלים, השאלה מאיפה זה מגיע ואיך זה באמת מתגלה בעולם. וזה עניין, פה נחזור לעניין של מחצית השקל. אמרנו, מה היה קשה למשה בדבר הזה? אומר שנתקשה משה, שהוא הדעת, משה רבינו מבחינת הדעת, כי אין הדבר זה שייך ומיוחס על הדעת. שהרי השקל הנתינה הוא השפעה והתפשטות, ובתוכו מחצית שהוא גבול. אומר, מחצית השקל עצמו, עצמו הוא יש בו בדיוק את הנקודה הזאת. שקל זה נתינה. מדובר פה על נתינה, כן? אז נתינה, זאת אומרת התפשטות. ובתוכו יש מחצית. מה זה מחצית השקל? כאילו, זה נתינה או עצירה? זה הגבלה, אתה מגביל, מחצית זה הגבלה. מצד שני, אתה תוך כדי גם מדבר על נתינה, אתה אומר שקל ומחצית השקל. אתה רק, מה זה הדבר הזה? עד שהראה לו, הקדוש ברוך הוא אומר, מה זה הראה לו? אומר, הראה לו זה מרמז על הסתכלות. מי שלמד אוצרות חיים יודע, כן, שההסתכלות יש באורות דעקודים, בסדר? ההסתכלות יוצרת כלים. שם רב חיים ויטל מביא דוגמאות, כן, שאנחנו רואים את זה, שההסתכלות יש בכוח, יש אור שנמצא בהסתכלות, וההסתכלות יוצרת כלים, שהוא ההסתכלות שעושה כלי וגבול, כמו שהסתכל הקדוש ברוך הוא בתורה וברא את העולם, כן, שההסתכלות בתורה ברא את העולם, עוד פעם, על ידי, מה פירוש, איזה חלק בתורה זה בריאת העולם? דווקא הצמצום של הדברים, על ידי גבולי התורה, שהוא כלי מחזיק ברכה והשפעה, ליצור כלים על ידי ההסתכלות, שהוא ייחוד וחיבור שניהם, שהוא הדעת שמקבל אחר ההסתכלות. זאת אומרת, ההסתכלות יוצרת כלי, שהכלי הזה הוא ההסתכל באורייתא, בתורה, גבולות, צמצומים, כדי שהחסד יוכל להיכנס, כדי שהחסד יהיה לו איפה להחזיק ולכלול, זה בדיוק הנקודה שעליה אנחנו מדברים כאן, וזה אותו רעיון של מחצית השקל, שקל זה נתינה, אבל גם הנתינה יש לה פה גבול. אומרת אותו רעיון, יש לנו בעוד מקום. הגמרא בפסחים, עניין אמרם זל, סלע זו לצדקה, בשביל שיחיה בני, הרי זה צדיק. אומר, למה באמת סלע זה לצדקה, על מנת שיחיה בני, הרי זה צדיק? אומר, להיות נתינתו, למה הוא נותן? מחמת אמונתו בתורה, נתון תיתן. אז הוא בא ונותן, ותוך כדי הוא גם נותן פה שביל, נותן פה גבול. הוא אומר, בשביל שיחיה בני, יפה שהוא הגבול והכלי מחזיק ברכה והתגלות החסדים בעולם, שאם אין גבול אין עולם. ולכן על ידי הגבול הוא השביל והתפשטות החיות, וזהו בשביל שיחיה בני. זאת אומרת, אולי להסביר את זה פשוט קצת. כשאנחנו מדברים פה על הגילוי, על העניין הזה של סלע זו לצדקה בשביל שיחיה בני, נשמע שזה נתינה שהיא די מוגבלת. זאת אומרת, זה לא נתינה נקייה ותאורה לחלוטין, כי הרי הוא עוצר את הנתינה שלו למקום מסוים שהוא בא ואומר, כן, אבל לא יותר מ... כן, בשביל שיחיה בני. ההגבלה הזאת אומר, הרי זה צדיק. למה? כי בהגבלה הזאת עצמו, לכן הרי זה צדיק שהוא המחבר. כי הוא נותן בלי גבול, ותוך כדי הנתינה בלי גבול, הוא שם גבולות, פה יש שילוב של רחמים בדין, אבל זה באמת העניין, זה צדיק שהוא המחבר, זה העניין שראינו פה בסוגיה שלנו, עולם חסד ייבנה, וכדי להעמיד את המשפט בצורתו הנכונה, שיהיה שלך העיקר, ולא שלי. שלי בלבד. השם יתברך יעזרנו.